עמוד שני י"א. פרק רביעי, פסקה ו'.
אבל זה מתשמן שם.
אומר גלה בפומה דרבנו הקדוש מצאן זצ"ל. לספר, מספר משל נפלא. פרק רביעי, ו'. משל נפלא. לאחד שטעה במדבר גדול וארוך ימים רבים, ולא מצא את הדרך הנכונה להביאו לעיר מושב. ובהולכו נבוך אנה ואנה פגש באחד זקן שבא לקראתו. ושמח שמחה גדולה בחושבו שאדם זה בוודאי ינחנו בדרך נכוחה לצאת מהמדבר היום הזה ושאלו, אין מי זה בא ולאן הולך? וסך לו דאגתו כי זה ימים רבים אשר הוא טועה במדבר הנורא ואינו מוצא מבוא להיכנס לעיר. ביקש ממנו לרחם עליו שינחנו במעגלי צדק להצילו מהמבוכה שהוא בא. ענה הוא זקן זה שגם לא קרה מקרה כזה. ושגם הוא, שהוא גם כן טועה במדבר הזה, לא רק ימים רבים, אלא שנים רבות עד שנעשה זקן. הבנתם את המשל עד כאן? הקשבת, דוד? הקשבת?
לא, נכון, לא
הקשבת. אז אדם הלך במדבר, טעה, לא יודע איך לצאת. מסתובב, מסתובב ימים, לא מוצא את היציאה. אז הוא רואה זקן. אז הוא שמח, עכשיו הוא יעזור, הוא הולך לצאת. אז לא רק שהזקן לא... עזר לו לצאת, הפוך.
הוא עצמו לא הצליח, הוא
נזקן. זה עוד יותר מאש, הוא היה מעדיף לא לפגוש את הזקן, כי הוא, הזקן הזה כבר שנים רבות לא מצליח לצאת. ועד כעת, אז בסדר? ועד כעת לא מצא מסילה לצאת מהמדבר הגדול הזה, ולא טוב גורלו מגורלו. ורק אחת מייעצהו, שבדרך הזו שהלכו עד כה, לא ילכו מעטה. כי בדרך הזה בוודאי לא ישיגו רוחות חיים, כאשר נוכחו לדעת שעוד לא ישיגו חפצם בדרכם שהלכו עד כה. אלא מוכרחים לבקש להם דרך חדשה וללך בה בכוח משותף. כי טובים השניים מן האחד. ואז יש לקוות שבעזר השם ישיגו מטרת נפשם. עד כאן דברי רבנו הקדוש מצאנז.
אז הוא עדיין במשל.
נגמר המשל.
כן, אבל... פרופוזיה במשל.
כן.
גם בעסקים צריך להיות שותף?
לא שותף, אבל אתה סובב סביב דבר אחד. לא מצליח, לא מצליח, לא מצליח, לא מצליח. אתה לא יודע מה הדרך ללכת. אתה יודע דבר אחד.
זה לא.
זה לא? תלך בדרך אחרת. משהו אחר צריך. בסדר? טוב. אז הרבי הקדוש מצאנז הוא זה שהקים את לניאדו. כן. הוא היה בשואה. איבד את אשתו ו-11 ילדיו. ונדר שהוא יעלה לארץ ישראל ולא התייאש, התחתן עוד פעם, נולדו לו ילדים והקים בית חולים כדי לעזור לאנשים אחרים. הקים את לניאדו. אני לא יודע בפנים בדיוק איך זה מדע, אבל כן, הוא הקים אותו של צאנז, כאילו בצורה טובה ביותר ולעזור לכמה שיותר אנשים. מדהים. טוב, אז מה נמשל? כמו כן אני אומר על דורנו זה, שכנסו אותנו בקור ברזל ובתנור בוער כאש, ובאבותינו הרבים, רוב מאחינו בני ישראל יושבי אירופה, נאבדו בקור הברזל הזה, והמעט שנשארו הם ממש כעוד המוצל מאש, ועם שריד החרב. והנה, ראינו ונוכחנו לדעת, שהדר שהלכנו עד כה בריחות הגלות שהייתה מלאה במחלוקת ופירוד לבבות, ובמפלגות שונות ובשנאת חינם, לא נחם אותנו, הם עקוף חפצנו, לא הצליח. אלא עד רבה, נחם אותנו, הוביל אותנו אל הכליה, רחמנה לצדן. כמו שכתב רבנו, הרמה בתשובה, שראה כמה קהילות שנחרבו על ידי המחלוקת. וקשרו קצת לימינו אנו. שם יעזור. וכמה מדינות ובתוכם היו כמה אלפי קהילות גדולות וקטנות קדושות כעת, הם השוממות וחרבות, ודרכי ציון אבלות, וכל זאת יש לתלות רק בריבוי המחלוקת שהייתה בישראל. כאשר כתוב באור זרוע גדול, לכות תפילה, בתשובת רבי חסדאי, כמה שנועה המחלוקת שגורמת כילוי. יש לכם דף, שגורמת כילוי ממון ישראל, והסתלקות השכינה, וכיוון שאין שכינה בישראל,
מתעלם.
לא צריך. שמים עוד. וכיוון שאין שכינה בישראל, אין שומר ישראל, אין שם. אז אם זה גורם להסתלקות השכינה, אז מי שומר עלינו? וכבר כתב, כן, אז הגויים, הם, האויבים שלנו, הם מכירים בזה בחוש. שדווקא בזמן הזה הם מחרחרים מלחמה, לא רק טכנית בגלל שאומרים, טוב, אז טייסים הם לא רוצים לשרת. הם מכירים שכשעם ישראל במחלוקת, אז אין שכינה בישראל. וישמע כנעני מלך ערד, מה שמועה שמה ובא, למה הוא בא להילחם עם עם ישראל? בדרך כלל כשבאים להילחם, אז יש סיבה טכנית, לקחת לי חלק מן הארץ, התגרית בי, מה שמה הכנעני מלך ערד, למה הוא בא? באי שבי ממנו שבי, מה שמועה שמה ובא? שמה שמת אהרון, ונסתלקו ענני הכבוד, אז הוא בא. אותו דבר, מה השמועה שמעו הגויים היום שהם רוצים להילחם נגדנו? חיזבאללה ושות. שמעו שנסתלקו ענני הכבוד, השכינה מישראל.
אני לא אסביר פעם שלפני
פעם
כמות,
אז דיברו
שבא,
כי מי שאומרת, תפסידו,
תפסידו,
תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, תפסידו, ואם הוא כתב כן בימיו שהיה עוד דור דעה, ענניית מדיעת ממנה ענה הבטרה, אין מחלוקת לשם שמה. בגלל כן, אין לנו עתה שנשארנו במתי מעט, ואיננו עם שריד דרך ערב, אין לנו לעשות, אלא כדברי רבנו החתם סופר הנעל, לתווך השלום בינינו, ולקרב אחדים אחד אל אחד, לחזק האחדות בינינו, ולהתחיל חיים חדשים לגמרי, ולנתק מאיתנו המוסרות הישנות שגרמו פירוד לבבות בינינו. אז ניסינו את הדרך הזאת, 2000 שנה זה לא מצליח, אז חייב ללכת דרך חדשה שהיא אחדות. נקרב אחדים אחד אל אחד, על פי יחזקאל המזיין. זה מה שעשה מאיר אנשיל. מי היה מאיר אנשיל?
מוכר.
מאיר אנשיל שינה את השם שלו למאיר רוטשילד. אבי משפחת רוטשילד. מה זה רוטשילד? זה בלטינית. תעזרו לי באנגלית מה זה רוטשילד. רוט זה אדום?
שילד
מגן. רוט. חץ? חיצים אולי? אדום? משהו? לא זוכר. מה זה בי? אז הוא... הוא היה בנקאי, והוא הפקיד אצלו כסף, וגם הנסיך הגרמני הפקיד אצלו את הכסף שלו, ובאו, מלחמת העולם הראשונה, באו אליו ולקחו את כל הכסף של הנסיך הגרמני. ואז הוא כינס את חמשת בניו, והוא אמר להם, אנחנו עניים עכשיו. אמרו לו, מה עניים? זה לא את הכסף שלך לקחו. אמר לו, אם זה הופקד אצלנו, אנחנו החיים. אז אני נותן את כל הכסף שלנו לנסיך, מחזיר לו בחזרה, ואנחנו מתחילים מההתחלה. ואז הוא לקח 5 קנים, וחיבר אותם ביחד, ואמר להם, דווקא כשהם ביחד אי אפשר לשבור אותם, צוואי שלי לכם זה שנהיה מאוחדים, וככה נצליח. לא שכל אחד עכשיו יהיה עשיר בפני עצמו, אלא ביחד נעבוד. והתוכנית העבודה שלו הייתה, הוא שלח כל אחד למדינה אחרת, לרוסיה, אנגליה, צרפת, וכל אחד יגיד מה, איזה צורך יש במדינה שלו, מה חסר שם, ואחר יגיד מה יש אצלו בשבע, וככה התחילו בעסקי מסחר, והתעשרו מאוד. אחד היה בארצות הברית, אחד בקנדה, לונדון. אז תהיו מוכנים, וזה תצליחו. הפירוד הוא גורם גם מיעוט, גם למלחמות, גם לסבל, גם למיעוט כלכלי, צריך ל... כל אחד להגן על עצמו. זה מה שהוא אומר פה, זה על פי יחזקאל, לקרב אחד אל אחד. כשהם מאוחדים, אי אפשר לשבור אותם. ונעתק מאיתנו המוסרות הישנות שגרמו פירוד לבון בעינינו, והתורגם בלשון אשכנז, ויר מיסין ביגנן אינגנץ פולי. עלינו להתחיל חיים חדשים לגמרי, לנהל חיים של איחוד המחשבות, שלכולם תהיה מגמה אחת, חיים של אחדות. ולקבץ את כל הכוחות שנשארו עוד ביתר הפלטה בעמנו בני ישראל, ולהיות כאיש אחד בלב אחד, אז יהיה השם בעזרנו לבנות את הנהרסות, ולעשות לנו קיום עומד וחזק בעולם, ולא נהיה עוד לשמצה בגויים, כי השם ישרה שכנתו בינינו ויהיה שומר עלינו, וכדירי רבי חסדאי בתשובה הנעל, שמכלליו אתה שומע, זה מה שכתוב על דורו של אחיו, שלמרות שהם היו עובדי עבודה זרה, היו מנצחים במלחמות, כי היה ביניהם אחדות, ומה דורו של שאול, שהם היו מפסידים בגלל שהיה ביניהם פירוד.
היום
הייתה תקיפה
מישראל חיזבאללה,
איזה חומשה? חיזבאללה תקף אותנו?
כן, איזה מה, חיזבאללה,
איזה שיגור
כלשהו, זה אמור להגיע, אתה
רוצה יכול... טוב, מנסים אותו. אז מסביר הנחלת דוד, שמה זאת אומרת, אם עובדי עבודה זרה, איך היו מנצחים במלחמות? בסדר, יש אחדות, אבל עובדי עבודה זרה, זה הדבר הכי חמור. אומר רבי דוד טביל, בעל הנחלת דוד, שאם עם ישראל הוא באחדות, סימן שהוא לא באמת עובד עבודה זרה. זה רק חיצוני.
חטא
העגל?
מה זה חטא
העגל?
זה קשור?
חטא העגל זה גם עבודה זרה. אבל מכיוון שהיינו ביחן שעם ישראל נגד הר כאיש אחד ולב אחד, אז גם העבודה זרה הזאת היא לא עבודה זרה לגמרי. כן, לכוזרי אומר, מה נשאר מאותו מעמד עם עבדו עבודה זרה? הוא אומר, לא, לא, זה לא היה בדיוק עבודה זרה, זה היה רק 3,000 איש, וגם הם לא התכוונו בדיוק לעבודה זרה. כשיש אחדות, אז זה לא עבודה זרה ממש. מה הקשר? כי העבודה זרה, שזה שיתוף, זה פירוד בקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא מתגלה בתוך עם ישראל, ואם עם ישראל הוא אחד, זה אומר, גם הקדוש ברוך הוא אחד. ואם עם ישראל מפורד, זה אומר שאנחנו, אתה יכול לי עד מחר להתפלל, אבל גם אתה עושה פירוד בקדוש ברוך הוא. לכן, זה אומר שבעצם דורו של שאול, הם עבדו עבודה זרה. למרות שהם לא בנו עגלים ופסלים וכו', אבל זה שהיה בהם פירוד, זה העבודה זרה הכי גדולה, זה השיתוף הכי גדול. טוב, נמשיך עוד קצת. ואל יתמע עליי שומע, כי צריך לסיים את הספר, אתה שוב. ואל יתמע עליי שומע, איך אפשר לכלול יחד בכלל אחד כל אלו הקצוות שיש בישראל? שאלה טובה, נכון? בסדר, זה יפה להגיד שצריך אחדות, אבל איך אפשר להיות איתם באחדות? ועל זה השיב, הלא מצינו מזמן מרדכי ואסתר שכינס וקיבץ את ישראל בכלל אחד. האם תחשוב שבימי מרדכי הצדיק היו כולם בדעה אחת? הלא גם אז היו בדעות שונות, והרבה מהם היו מהמתבוללים. פיקח עיניך הורה במדרש, איך מרדכי התחנן עליהם שלא יתגאלו בפת בג המלך, שלא אכלו טרפות ויין נסך, כיוון שהיצעודה הייתה שלא באונס, ואף על פי כן 18,000 נתגאלו במאכלים אסורים ועשו תועבות גדולות ולא נתנו ליבם לדברי הצדיק. 18,000 בזמן מרדכי. מזה תבין שהיו גם אז בחילוקי דעות. אז בציורים של המגילה, כולם עם מחוסי ראש, כולם צדיקים, ציציות. לא, 18,000. אכלו טרפות, מבלות. ואף על פי כן, כשבא עליהם גזירה כללית שקלה כל כלל ישראל, בין ישראל הדוק בתורה ובמצוות, בין ישראל חוטא ופושע, רחמנא ליצלן, הבינו שהתרופה למכה הזאת אינה אלא לקבץ גם כן יחד את כל כלל ישראל בקיבוץ וכלל אחד. שיהיו באחדות יחד מן הקיצוני ביותר, היותר שמאלי עד הקיצוני היותר ימני. בלי משים שום חילוק בין ישראל לישראל, וכאשר אמרה לו אסתר לך כנוס את כל היהודים, ושזה יהיה דווקא התרופה למכה שירה לישראל. כמו שהצרה באה בהתכללות כל ישראל, כן הרפואה גם כן צריכה לבוא על ידי התכללות. שיחללו יחד, ועל כן אמרה לו לך כנוס את כל היהודים, דווקא כל היהודים, מבלי משים שום חילוק בין ישראל לישראל. כן מצאתי באשכול הכופר למקובל האלוקי רבנו אברהם סבא חותנו זקנו של רבנו הבית יוסף ופירושו על המגילה והפסוק ליהודים הייתה הוראה שכתב שכל הדברים שהיו בצרה נגדם היו בהצלה עין שעה. אז הוא כנראה פירט במגילה איך אחד מול אחד. אז מה זה קשור את לילנו? מה זה הדברים שהיו בצרה הם בהצלה? למה אסתר אמרה שזה התרופה תהיה לקנוס את כל היהודים? מה אתה אומר? אבל מה?
עם המקור שלה?
הוא אמר אינה מפוזר, ומה האמן רצה לעשות? להרוג את כל היהודים. לא קשור עכשיו אם הוא מפוזר או מפורד, אלא הוא רצה להרוג את כל היהודים, ממילא התרופה תהיה שכל היהודים יהיו מיוחדים. כי לפעמים יש גזירות על, לא יודע מה, על קהילה מסוימת, לפעמים יש גזירות, כאילו סכנה, יושבי הצפון, הם בסכנה, לפעמים זה יושבי הדרום. בסדר, אז זה לא עכשיו אחדות של כל ישראל. כשכל עם ישראל בסכנה, אז אתה מבין גם שהתרופה תהיה שכל עם ישראל יתחיל.
אנטישמיות בעולם.
מה?
אנטישמיות בעולם.
זה
אותם יהודים שישר, כל מקום.
אז אם זה כללי, אז כולם צריכים להתאחד. אם זה רק בצרפת. זה עדיין לא מעיד שכולם צריכים להתאחד.
זה מעיד שהם צריכים לעלות לארץ.
זה ודאי. ובזה אני אפרש את הפסוק ואת שרי ליעקב ומנה יבשע. וכן אנו אומרים בתפילתנו, מה זה את שרי ליעקב ומנה יבשע? הכוונה מהצרה עצמה. תראה מה הצרה ממנה יבשע. וכן אנו אומרים בתפילתנו, מתוך צרה המציאם רווחה, היינו שאנו יכולים ללמוד הרפואה מהצרה עצמה. דכאין ביאת הצרה, כאין זה היא ביאת הישועה. כמו שהצרה באה, בהתקללות כל כלל ישראל, כמו כן נמצא רווחה ורפואה בהתקללותנו יחד לדבר השם. אז נשיג רווחה וישועה מהשם. מתוך צרה המציאם רווחה. סליחות לחמישי. וגם הספרדים אומרים את זה? מתוך צרה המציאם רווחה. אז מה זה מהצרה ליעקב ויבשע? שמתוך הצרה עצמה מגיעים ל... שם תהיה התרופה. ולא ההסתכלות הרגילה, אם יש צרה, זה מפריע לי בהגעה לרווחה. הפוך, משם אתה יכול ללמוד. כמו שיש לי חבר שמשקיע במניות, אז אני אומר לו, מה אתה מרוויח עכשיו? זה רק ירידות. הוא אומר, לא, הירידות זה הכי טוב לי. מזה אני מרוויח. מירידות.
יש מניות כאלה.
אה?
יש מניות ירידה כאלה.
אה, כי זה זול.
לא, יש כאלה שמרוויחים מעליית מניות, זה הכי פשוט, אתה קונה בזול ומוכר ביוקר. יש כאלה מרוויחים מירידת מניות.
לא קונה
כשזה מרוויח. לא, זה יש לזה שם מקצועי, אבל אתה קונה אותם במחיר מסוים, וכאילו אתה מאמר עליהם משהו כזה, ואם הם יורדים זה טוב לך. ואז אתה מוכר אותם בזול. משהו כזה. אז גם הירידות הן טובות. אני מדבר על אלה שמנצלים שיש ירידות, אז בשבילם זה ככה הם מרוויחים את השוב וכו'. זאת אומרת, הצרה היא טובה לך. זה עוד במקום להתלונן על הצרה, תנסה למנף את הדברים. פעם הייתי שוטף מדרגות. לפעמים היה הרצפה מאוד מלוכלכת. מה זה במלוכלכת? תיק שגמר מצוין. עכשיו, יש עבודה. יעריכו את העבודה שלה.
כמו דוד אחר
עובד. נכון, יא דוד? המלאה צלת, מה? ברוך השם שיש לכלוך, אז אפשר לזה. מזה מעריכים את ה... וצריכים אותך. זה נקרא מתוך צרה מציאם רווחה. השאלה, איך מסתכלים על הרווחה? הרב אמיר אמר היום, שתהיה לנו שנה טובה ומתוקה. מה זה שנה טובה? מה זה שיהיה לנו שנה טובה? אבל אני מסתכל לשנה אחר כך, אחורה, אדם אומר, גם שנה שעברה אמרתי שהיא הייתה טובה, ולא הייתה כזאת שנה טובה. שנה טובה, הכוונה שנוכל לראות בעיניים שלנו שהיא טובה. שאלה איך אנחנו מסתכלים עליה. וגם על הצרות אפשר לראות את הטוב שיוצא מזה. זה הכל תלוי בהסתכלות שלנו. שיהיה לנו שנה שהעיניים שלנו יהיו טובות, לראות את המציאות טובה. יפה. אז זה היה אצל מרדכי ואסתר. וכן עשה מרדכי ועלה בידו לכלולם יחד, על ידי שנתן ליבו על צרת הדור, והיה דואג ומתענח על כבודן של ישראל, ונותן ליבו מה שמבואר בזוהר ובשס ובמדרשים, שצריך לאהוב ולקרב את כל בר ישראל, אפילו היותר גרוע, כי גם הם הזרע אברהם, יצחק ויעקב, בקרבם ולא רחקם. שבכוח האהבה שהראה להם, היה יכול להשפיע עליהם לאט לאט. עד שחזרו למוטב בקבלת התורה מחדש. כמו שכתב בשקול הכופר, הוא פסוק עם מרדכי היהודי, חולה ורצוי לרוב ורחב, דורש טוב לעמו, שהיה מתעסק בענייניהם, ומשתדל לעשות שלום ביניהם, והיה מועיל להם ואומר להם דברים טובים, והיה מאשרם בדעות אמיתיות האלה שם, אבל הכל היה במענה רך ולא בצעקות ובקולות. זאת אומרת, מה הייתה השאלה? איך אפשר? בסדר, צריך אחדות. אבל איך אפשר לכלול את כל הקצוות? מי זה שכולם יקשיבו לו ויגידו לו, אנחנו הולכים אחריך? ביבי? לא נראה לי שכולם יקשיבו לו. גנץ? אז מי?
אנחנו.
תשובה, קודם כל לא פוליטיקאי. זה תכונה של מי? מישהו שכולם אומרים, וואלה, הוא אוהב אותי. הוא דואג לי, הוא מחפש תמיד את טובתי וכו'. אז זה אדם שאנשים מוכנים ללכת אחריו, גם אם לא מסכימים איתו. אבל הוא דואג לנו. אנשים כאלה שעסוקים הרבה לעשות טוב לאנשים אחרים.
ספור אורי קליין.
אה?
ספור אורי קליין. זה מפקד, מפקד ברש והחילוני. חיפש אותו באיזה מוצא שלך, לא זו ראות שתף כלים. הוא לא כאלה, הוא לא יודע מה ממו, אני...
אני יאללה חרב. סיפורים יש, ברוך השם, אנשים טובים. יש איזה ספר שחילקו לנו במילואים עכשיו על אורי שכטר. גם ספר יפה מאוד, הרבה סיפורים יפים. הוא, כאילו במקור הוא היה גם אצלנו מגד וזה, אבל הוא עוזר להרבה אנשים.
היה עוזר?
עדיין, עוזר. יש לו כל מיני תפקידים בכירים, אבל הוא בין לבין עוזר להרבה אנשים. אז הוא כתב ספר, מלא סיפורים.
על הסוף.
כן. זה יפה, זה עין טובה ודברים טובים.